וכוחים עלויה, עם הצילי יבשות אהבה, נחמה ולבנה, היא עלויה, וכנים של כל חסד נעתה, בלבי יחנה, וחבי שנה, כגם של עדנת אהבה, בלבי יחנה, וחבי שנה, כגם של עדנת אהבה, עמיתנו וחב, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. וגם גדול עודת מהנדול הקמיין את היום.
זה שיעור שמונחה על ידי טקסט. הטקסט שהבאתי כאן, זה הכרך הראשון מתוך שלושה, שמתרגום לאנגלית של
למרים צ'מו.
למרים צ'מו זה הספר הגדול של הדרך המדורגת להערה. באנגלית תרגמו The Great Treatise on the Stages of the Past Enlightenment.
מי זה תרגם?
ועדה שלמה, קבוצה שלמה של אנשים. המחבר הוא ג'קסון קאפה, הוא היה אולי מגדולי ההוגים שהיו אי פעם, בוודאי בטיבט, אבל לא רק בטיבט. ולמרים פירושו דרך מדורגת. צ'מו פירושו גדול. למרים הגדול, זאת אומרת, הספר הגדול של הדרך המדורגת להערה. הוא לקח וקיבץ מכל הכתבים העתיקים הבודיסטיים שהכילו את החוכמה של הבודה, אבל בגרסאות שונות, בניסוחים שונים, במידה כזאת או אחרת של הבנה, לאורך הדורות מאז שהבודה הלך לעולמו, המסורת לא תמיד הוא עברה בצורה טהורה ונקייה, נכנסו הרבה סילופים כמו שנכנסים בכל תורה כזאת לאורך שנים, הוא הלך וניקה, וארגן דברים, הוא היה מלומד מהם כמו, גם איש רוח מהם כמו, גם בעל הישגים אישיים מהם כמו, וארגן את הדברים בצורה מסודרת, בצורה שמביאה להרמוניה בין כל החלקים השונים של הטיצ'ינג של הבודה, שהסתובבו ככה בצורות שונות מפוזרות, וארגן אותם בצורה של שלבים אחד אחרי השני, כמעט כמו ספר בישול אם תרצו, שאם אנשים עושים קודם א', אחר כך ב', אחר כך ג', אחר כך ד', הם מגיעים להערה. מא' עד ת', מאיפה שאנחנו נמצאים, עד להערה עצמה. הכל נמצא בדרך המדורגת הזאת להערה, ודבר לא חסר. אין שום נדבך שחסר. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אני שומע מה שאת אומרת, וזה נורא מזכיר לי יהדות, קבלה, נוצרים שמים אומרים זה כמו בנצרות, מוסלמים שמים אומרים זה כמו באסלאם. אני אומרת, נכון. נכון, הדברים הם לא נפרדים, הדברים הם לא שונים. מה שמייחד את הדרך הזאת, וזה אפילו מייחד אותה בתוך הבודיזם, בתוך הגרסאות השונות של בודיזם שיש לנו בעולם, זה שהיא נותנת משהו שהוא שלם. זה כמו הדוגמה שאנחנו נותנים לפעמים, זה כמו שאם אנחנו רוצים שמכונית תיסע, אז אנחנו צריכים שיהיה בה את כל החלקים. ואם חסר חלק מהמנוע, או חסר גלגלים, או חסר הגה, או חסר רדיאטור, או חסר קרבורטור, אז גם אם יש מנוע, אבל אין קרבורטור, אז היא לא תעבוד. אז יש לנו הרבה חוכמה ונמסרת לנו בהרבה מקומות בעולם. מה שמייחד את הדרך הזאת, שהיא מושלמת. היא מושלמת מבחינת שלא חסר בה כלום. יש בה הכל ובסדר הנכון, ובהדגשות הנכונות, והיא מאפשרת להגיע להערה, ואנשים אמנם הלכו, מאז ג'קסון קאפה נוצר זרם שהלך בעקבותיו בבודיזם הטיבטי, זה נקרא גילופה, וכולל הדלאי לאמה היום, וכולל הרבה חכמים גדולים, ואנשים הגיעו להערה שלמה, מוחלטת, כשהם צעדו בדרך הזאת. אז יש בספר הזה את כל השלבים, הגרסה המקוצרת מאוד של הספר הזה, חילקנו לכם בתור התפילה מקור כל חסדי, אתם יכולים להוריד את זה מאתר, זה ישנו שם. זאת גרסה מאוד 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 מקוצרת של כל הספר הזה. בצורה של תפילה שאנחנו בעברית אפילו הצלחנו לשים אותה על עמוד אחד. אבל כמובן שהיא דורשת לימוד. היא בפני עצמה מכילה את הכל בקליפת אגוז. אז כל מילה שם שקולה בזהב. אז כאמור, הלמרים, הדרך המדורגת, נותן לנו גישה לכל הגוף של הטיצ'ינג של המהיאנה. המהיאנה, דרך החמלה, הדרך הגדולה. הוא מכניס לתוכו את כל הבודיזם. והתרגול של הלמרים הוא לא מסתיים בחיים האלה. אתם לא תמצאו אותו בחיים האלה. זה לא שראיתי בקורס הלמרים, אני עכשיו בגרתי, אני יכולה להמשיך הלאה. זה לא. זה כל פעם מתרגלים, כל פעם לומדים עוד, וכל פעם יורדים לרובד עמוק. גם המתרגלים הטנטרים, במיוחד בזרם הגילוף, ממשיכים לתרגל הלמרים כל הזמן. יש סיפורים על למות גדולים, שעשו 12 שנים טנטרה, אחר כך יצאו מהמערה, ואחר כך חזרו למערה לעשות עוד 3 שנים למרים, ואחר כך עשו עוד 3 שנים, ככה, כל הזמן. אז זה משהו שלא ממצים. ככה שאנחנו נחזור לזה שוב ושוב, גם בקורסים שלנו. הספר נותן את התובנות של הלמרים. הוא לא נותן את האופן איך לתרגל אותו. הוא לא ספר של כך לתרגל. הוא ספר מה יהיה התוכן של המדיטציה שלך, לא איך לעשות אותה. איך לעשות אותה, אז יש ספרים אחרים יותר מודרניים, של פבונקה רינפוצ'י, שאני לא יודעת אם נחיה מספיק שנים ונפגש מספיק פעמים, אז נעשה גם אותם, כי זה נורא חשוב בסוף איך לעשות את זה. וזה לא רק בזמן מדיטציה, הדברים האלה נחדרים בתודעתנו והופכים לחלק מהיומיום שלנו. וחשוב לעשות את זה אישי. חשוב לקחת את זה מעבר לרמה של להקשיב לדברים. קודם צריך להקשיב להם ולשמוע אותם וללמוד אותם. אבל זה כמו להסתכל על סרט. הרבה יותר חשוב להכניס את זה לתוך החיים, ואז זה נהיה תרגול שהוא מלא חיים. שהוא מתחדש כל הזמן, הוא מעשיר אותנו לאין שיעור, ולאורך זמן אם עושים אותו, זה מביא לטרנספורמציה מאוד 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 עמוקה. ככה שחשוב לעשות את זה מאוד אישי. אז היום מה שהייתי רוצה זה שנקרא פרק אחד, הבית הראשון של מקור כל חסדי, זוכרים את הבית? מקור כל חסדי וכל ברכתי, מורי היקר, מורי מיטיבי, ברכני נפשית לראות בין שלדרוש קרבתך כיאות הוא עצם שורשה של דרכי. תן שאתמיד לשרתך במסירות ומיטב כוונתי. תעשו את זה לגוף שני, זה הרבה יותר חזק. לגוף שני. לשרתך, לדרוש קרבתך ולפנות ישר אלינו, וזה עושה את זה הרבה יותר חזק. ובהתאם גם החסד תקבל. אני קצת אעזר בטיצ'יק שנתן ארט על הפרק הזה. והפרק הוא הפרק על הלמה. עכשיו זה פרק גדול, יש לו כמה חלקים, ובשום אופן לא נוכל לחסות את כולו. אז יש פה למשל איך להקשיב ואיך ללמד, איך צריך המורה ללמד. ואת זה אולי אני אשאיר זמן בסוף לעשות את זה, למרות שזה בא קודם. ועכשיו פרק 4, כתוב פה באנגלית relying on the teacher. ו-relying on the teacher זה, כמו שאמרנו, זה שני אנטן צול, זה הטיבטי. ו-ten, זאת מילה אחת שמכילה הרבה. ו-relying או להסתמך זה רק פירוש אחד שלה. אז בהקשר הזה, שני אנטן זה המורה. ו-ten זה להסתמך על המורה. צול זה האופן שבו יש להסתמך על המורה. אז המילה ten בעצם אומרת איך להתייחס למורה, איך לחשוב על המורה, איך לשען על המורה, איך להסתמך על המורה. איך לבוא אל המורה, כל המובנים האלה ישנם בתוך המילה הקטנה הזאת. והפרק באמת מדבר על כל האספקטים האלה. המורה הרוחני. המורה הרוחני, בסנסקריט אומרים קליאנה מיטרה, זה המילה בסנסקריט לשניין. חשוב להבין שהמורה לדרמה הוא חיוני להבנה עמוקה של דרמה, להבנה נכונה של דרמה. ובמסורת הזו מתייחסים אל המורה כאל תחליף לבודה. ויש להתייחס אליו בצורה כזאת, ותמיד עם המון כבוד. מה שנעשה זה נעשה שילוב של הטיצ'ינג הזה ושל קריאה מתוך הספר. אני פשוט אתרגם תרגום סימולטנית, in real time.
אמרת, זה בעצם
הספר
הראשון
שלך,
נכון? הוא תיאורטי, כל התורה שמה. יש גם תרגול.
זה לא שכל התורה שמה, הוא נותן הצגה של התורה שהיא מאוד עקבית, מאוד קונסיסטנטית, מאוד שלמה, אבל אנחנו לא מסתפקים רק בספר הזה, יש עוד הרבה.
לא, אז תשאול, מה, החלק של התיאוריה ואיפה החלק של התרגול המדיטטיבי או משהו אחר, איך רואים בעצם את זה, איך מחלקים בין.
כן, בזרם של הגילוקפה שהתחיל מג'צון קאפה, מה שגרם להצלחה המרובה שלו זה בגלל שיש דגש עצום על למידה. יש דגש עצום על הבנה של הדברים לפני שמתיישבים ועושים מדיטציה. כי יש לך מעט שנים בריאות ושפויות להגיע בהם להערה. ואתה רוצה שהמדיטציה שלך תהיה מאוד יעילה, כי יש הרבה עבודה לעשות. כשאתה יושב כבר על הכרית ועושה מדיטציה, אתה לא רוצה סתם לרחב. ובשביל זה אתה צריך להבין, ללמוד הרבה לפני כן. אז יש הרבה דגש על למידה. אנחנו לא אומרים שאתה צריך להבין את הכל ורק אז להתיישב, לא. אבל אתה צריך הכנה לפני שאתה מתיישב. והקורסים שלנו בעיקר נותנים את ההכנה הזאת. אנחנו לא עושים יותר מדי מדיטציות בקורסים, אנחנו בדרך כלל שולחים את התלמידים לעשות את המדיטציה בבית, כל יום, לבד. ופעם אני עושה אתכם מדיטציות בשיעורים. אבל הלמה שלי, למשל, אף פעם לא עשה איתנו מדיטציה בטמפל, אף פעם. זה רק הוא מדבר ושלוח אותך הביתה לעשות את המדיטציה. אין לו זמן, יש הרבה ללמד. הקטע שלא נעשה, זה קטע שכלול בקורס מספר 1. בקורס מספר 1 יש כל הקטע של התכונות של המורה, ושל התכונות של התלמיד, שהוא לקוח מכאן. הוא לקוח בתמציתיות, לא בהרחבה, אבל הוא לקוח מכאן. אז אין לנו זמן, אז אנחנו על זה לא נעבור. אלה שלא מכירים, תבואו לקורס מספר 1. ועכשיו אנחנו נעבור לאיך צריך התלמיד להסתמך או להתייחס או לבוא אל המורה. זה הנושא שלנו היום. ואנחנו לא נמצא אותו היום. אז הוא מתחיל ככה. אחרי שאפיינו איך צריך להיות מורה ואיך צריך להיות תלמיד, אז אדם שיש לו את הכישורים של תלמיד, שהוא מתאים להיות תלמיד, צריך ללכת ולבדוק אם למורה יש את הכישורים המתאימים להיות מורה שלו. ואנחנו דרך אגב לאחרונה נתנו על סמך הטיצ'ינג של רימפוצ'ה, קבוצות חדשות של תכונות של מורה ותלמיד, שהן לא לקוחות מן הטקסט הזה, הן לקוחות מטקסט אחר, והן קצת אחרות, ועם האוריינטציה על טנטרה. ועכשיו פה מסופר סיפור, גשת דרום טומפה היה תלמיד מאוד מאוד חשוב של לורד אטישה, ולורד אטישה היה אותו חכם גדול שחי לפני 1,000 שנה בערך, שהיה הודי והוזמן על ידי הטיבטים להביא בודיזם אליהם, והוא היה מורה גדול גדול, הוא גם כן כתב למרים, על המרים הראשון הוא כתב, נפלא, למדנו אותו פעם עם אורן פופשו, נקרא אור על הדרך, וישת דרום טומפה היה התלמיד שלו, והיה שם עוד תלמיד בשם סונפואה, ושני אלו היו מאוד שונים זה מזה. לסונפואה היו הרבה מורים, והוא הקשיב לכל מי שנתן הוראה נכונה, כל מי שנראה לו מורה טוב, הוא הלך להקשיב. והוא אפילו הקשיב למורים שלא היו נזירים, שזה היה אז נדיר. ואחרים אמרו שזה לא נכון ללמוד בצורה כזאת. והוא התווכח איתם, הוא אמר, לא, 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 אני קיבלתי הרבה ברכה מזה. לעומת זה, לגשת דרום טומפה, שזה היה התלמיד השני של לורד אטישה, היו מעט מורים, לא יותר מ5 כתוב כאן. ואז שני מורים גדולים אחרים נכנסו לוויכוח ביניהם איזו משתי הדרכים טובה יותר, להישאר עם מספר קטן של מורים, או ללכת לשמוע כל מורה שנראה לנו מאוד טוב. ושניהם הגיעו למסקנה שדרכו של גשת דרום טומפה טובה יותר עבור תלמידים שמתחילים בדרמה, ואיך יודעים אם תלמיד הוא מתחיל או מתקדם בדרמה. מה קנה המידה? המידה שבה הוא מוצא פגמים במורים. אם מצאתי לי מישהו, ואני אומרת, יש טעם במה שהוא אומר, אני אלך לשמוע מה שהוא אומר. איך אני מתחילה למצוא, אבל הוא ככה, הוא ככה. הוא נראה לי אולי לא אתי, הוא נראה לי רק זן, הוא נראה לי חסר סבלנות, הוא נראה לי לא מספיק מלומד, מה שזה לא יהיה. במידה שאני מוצאת פגמים כאלה במורים, זה אינדיקציה לכמה אני בוגרת בדם, כי הם השיקוף שלי. אז הוא אומר, אנשים שהמים שלהם עוד לא מעולף מספיק, עוד לא מרוסן מספיק, בתוך הדרמה, יש להם נטייה למצוא פגמים במורים, והם מאבדים אמון כתוצאה מזה, מאבדים אמונה כתוצאה מזה. ולתלמידים האלה יותר טוב להישאר עם מספר קטן של מורים. זאת המסקנה שהם הגיעו אליה, שתלמידים מתחילים בתחילת דרכם, כל עוד הם לא מסוגלים לראות את המורה כמושלם, דהיינו, כמו בודה, אז הם צריכים להישאר עם מעט מורים. כי אז יש להם עבודה לעשות שם. מי הוא מורה? עכשיו הם אומרים, באופן כללי, מורה הוא מי שקיבלת ממנו את המילים העדינות של ה-teaching כתוב פה. ספציפית, מורה הוא מישהו שיכול להנחות אותך בצורה מיומנת, בהנחיות השונות דרך כל השלבים בדרך, במלואה. ועכשיו נכנס דיון של איך לבוא אל המורה הזה. אז קבענו מי הוא מורה. עכשיו נתחיל דיון של איך לבוא אל המורה הזה, איך להסתמך על המורה הזה. ולדיון הזה יש כמה חלקים. איך להתייחס אליהם במחשבתנו, איך להתנהג איתם, מה היתרונות אם נעשה את הדברים כהלכה, ומה החסרונות אם לא נעשה את הדברים כהלכה. וגם לזה יש גם כן כמה חלקים. אז החלק הראשון שנדבר עליו נקרא סמבית קמפצול, זה איך להתייחס למורה במחשבה. איך לחשוב על המורה. והחלק השני זה איך להתנהג עם המורה. לחלק של איך להתייחס אל המורה במחשבה יש גם לו שלושה חלקים. וזה כל הזמן הולך ככה רשימות. החלק הראשון זה התייחסויות שאנחנו צריכים לטפח אצלנו בתודעתנו של איך לשרת אותם. החלק השני זה איך לטפח את האמון שלנו במורה. והחלק השלישי זה איך לטפח כבוד אל המורה תוך שאנחנו זוכרים את החסד שעשה איתנו. והעצה זה לא לבוא כמו תייר, לא לבוא כמו צופה שהולך ומסתכל מה יש פה באופן פסיבי, בלי שיש לו חלק בזה, בלי שיש לו תפקיד בקטע הזה. כאשר אדם נמצא בנוכחות מורה, הוא אומר לנו כאן, אנחנו צריכים לכוון את עצמנו בצורה נאותה. זה לא רק אנחנו באים באופן פסיבי ומקבלים מהמורה. יש לנו תפקיד אקטיבי באיך לכוון את התודעה שלנו כשאנחנו בנוכחות מורה. ייתכן שאתה בא ואתה מתרשם עמוקות מן הדרמה, אתה מתלהב ממה שאתה שומע, אבל מה תעשה איתה? הלם רינצ'מפו נותן לנו מקורות מאוד מהימנים ומדויקים איך לעשות את זה. אז כאן עכשיו מגיע דיון שפה ג'ייסון קאפה לוקח מתוך אחת הסוטרות שנקרא Flower Ornament Sutra. זאת סוטרה מאוד ידועה במסורת של המהיאנה. ושם מוזכרות 9 התייחסויות, ויש לכם אותן בקיצור נמרץ ברידינג שלכם של קורס 3 בהערות. קשם מייקל שתרגם את הדבר הזה לאנגלית, הלך להשלים, להכניס בהערות המון המון חומר. בגלל זה הם חצי הספר, זה הפוטנוט. אז בין השאר הוא הכניס את זה, אבל הוא רק הכניס שורה לכל אחד, עכשיו אנחנו נדבר קצת על כל אחד. יש 9 התייחסויות שהן במחשבתנו, שבהן יש לכבד את המורה. ואפשר לצרף אותם ל4 קבוצות. ולפני שניכנס אליהם, אני רוצה לומר שכל מאוד להיות שתרגישו מאוד לא נוח איתם. כיוון שהן מאוד מנוגדות לחינוך המערבי שלנו ולהתייחסויות שלנו במערב. הם ילחצו לכם על כפתורים, אז אני מזהירה אתכם. ובודה לימד אותם, כל המורים שמהם ג'ייסון קאפה למד לימדו אותם, וממשיכים ללמד אותם. אז זה עמד במבחן המציאות. זאת אומרת, חכמים גדולים חשבו עליהם והגיעו למסקנה שכל ההתייחסויות האלה נחוצות ואדם צריך לעבוד לפתח אותם. הראשונה שבהם גישה כמו בן טוב, בן או בת טובה, יתייחס אל המורה כמו שבן או בת טובה מתייחס לאבא או לאמא. ומה זה נקרא בן או בת טובה? זה מאוד ספציפי. הבן בת טובה זה לגמרי לקוח מהתרבות של המזרח. שהבן לא מתמרד, הבן לא עושה דברים על דעת עצמו בלי להתייעץ באבא שלו ובאמא שלו, אני יודעת כמה התייעצו באמא שם. במילים אחרות, הבן, התלמיד במקרה שלנו, כשהוא בא למורה, הוא מבטר על עצמאותו. יש פה ויתור על עצמאות, שזה מאוד לא מה שלימדו אותנו. התלמיד צריך להיות מוכן לקבל את המחשבה של המורה, את האוטוריטה של המורה. את האוטוריטה של המורה על ההחלטות. הייתה לנו שיחה בהפסקה עם שואלים קטרים קודשיים, מפלפתים. הוא ייתן, אני לא ייתן תשובה, לפי כמה הוא מעריך אתה תקבל את סמכותו. לפי כמה אתה מוכן באמת לשמוע. אם הוא מרגיש שאתה לא תעשה כדבר, הוא פשוט לא יענה לך. הוא מתחמץ. זה מאוד קשה במערב, בגלל זה לרוב האנשים במערב הוא לא נתן שוב. וזה דורש אמון מוחלט ושלם. וכיוון שזה דורש אמון כל כך מוחלט וכל כך שלם במורה, אי אפשר לעשות זה בקלות ראש. לכן כל כך חשוב לבחור היטב את המורה ולבחון היטב את המורה. בן טוב הוא בין השאר מאוד אינטליגנטי. שומר מאוד על מוסר. המילים שמשתמשים בסנסקריט זה סו פוטרה. פוטרה זה בן וסו זה טוב. אומרים סוגטה, סוגטה זה כינוי לבודה. מי שהלך אל הטוב, סו פוטרה זה הבן הטוב. אז הבן הטוב פה, התלמיד הטוב, לא עושה פעילויות רק על סמך רצונו הוא, אלא תמיד הולך בעקבות ההנחיה של האבא, שזה המורה כאן. אז זה נשמע כמו המור. זה נשמע לוותר על עצמאות, אתה בא למורה לוותר על עצמאות. אבל דיברתי על זה קצת, זה נכון, זה נשמע כמו המון, אבל גם מצד המורה זה המון. גם מצד המורה זה המון. רק משום שאדם בא ומבקש הדרכה מהמורה, אין פירושו שהמורה יסכים לתת לו הדרכה. ולמעשה, אם המורה לא מרגיש שההדרכה שלו תתקבל, הוא לא ייתן אותו. אם אתה בוחר מורה ואתה בא אליו, אז אתה מניח שהוא מפותח מבחינה רוחנית, ושהוא יכול לראות דברים עליך שאתה אולי עוד לא יכול לראות, כי אתה פחות מפותח ממנו. ולכן יש טעם בהצעה שלו, וההצעה שלו היא לטובתך. ויכול להיות שאתה תשמע את ההצעה וזה לא ייראה לך לטובתך. אז אם הוא חושב שאתה במצב שאתה לא תסכים לקבל, למרות שזה מנוגד למחשבתך, הוא פשוט לא ייתן לך. שזה צריך יחסים מאוד קרובים, כדי שתהיה הערכה הדדית הזאת, כדי שהמורה יוכל להעריך נכונה אם מתאים לתת לך את ההצעה. וכשזה קורה וכשהיחסים מתקרבים, יש למורה השפעה עצומה עליך, אתה נותן לו שיהיה לו השפעה עצומה עליך, ולכן הוא יכול לעשות הבדל עצום בחיים שלך, ולקדם אותך מאוד חזק להערה. ככה שיש מגוון שלהם של יחסים בין מורה ולתלמיד, זה יכול להיות מאוד אינטימי, שגרים יחד ועושים הכל יחד. פעם גשם מייקל תיאר את יחסיו עם קן רינפוצ'ה כמו בעל ואישה, גם מתקוטטים כמו בעל ואישה. וזה יכול להיות פחות קרוב, וזה יכול להיות מאוד פורמלי, וזה יכול להיות מאוד לא פורמלי, יש כל מיני סוגים של התייחסויות.
איך מתקוטטים עם דבר, הוא אמור להתווכח?
הוא התווכח איתו, כן, מה שכתוב פה שאסור לעשות. למשל, הוא בקשר מייקל מספר, 10 שנים, למה אמר לו לך תעשה ריטריט? הוא לא האמין בריטריט של מנטרה, הוא לא עושה ריטריט. הוא אמר לו, לך תעבוד, הרבה זמן הוא התנגד ללכת לעבוד. היה לו קצפה, הוא לא היה צריך לעבוד, הוא לא צריך. אני רוצה ללמוד דרמה, הוא אמר, לא, אתה צריך לעבוד. הוא מסתר הרבה על כאלה. שזה היה בניגוד למה שכתוב. אבל זה, מה זה, אנחנו לא קופצים ישר. זה טריינינג, זה מנואל, כן? טריינינג. אז כולנו ככה עוברים את כל השלבים האלה. מה שקיים בצורה לא מפורשת ביחסים בין מורה, מה קיים בעקיפין, זה שלך יש מגרעות שאתה מנסה להתגבר עליהן. אתה בא למורה כי אתה חושב שאתה לא מושלם. אם אתה מושלם, אז אין לך מה לבוא למורה, נכון? אדם בא למורה כי הוא עוד לא מושלם. ואם אני לא מושלמת, ואם לי יש מגרעות שעד היום לא התגברתי עליהן, כנראה שקשה לי להתגבר עליהן, אחרת פה הייתי מתגברת עליהן. אז עכשיו אם אני בא למורה ואני יוצרתי את היחסים קרובים, ואז הוא מתחיל ללחוץ לי על היבלות, זה הולך להיות לא נעים. זה הולך להיות קשה. כאילו זה היה קל, כבר הייתי פותר את הדברים האלה קודם. אז זה דורש הרבה נכונות לקבל מהמורה את הדברים האלה. כך שיש סיכונים משני הצדדים. מצד אחד פה התלמיד נדרש ללכת כעצת המורה, ויש סיכון מצד המורה, כי אם הוא ייתן עצה איפה שהתלמיד לא מוכן, התלמיד יכול להתעצבן או להיעלב ולהתרחב. זה מאוד טריקי, כל היחסים האלה. אם פה אמרנו שאתה צריך לוותר על עצמאות, בעצם יש סוטרה אחרת שעל אותו נושא אומרת שאתה צריך להתנהג על פי השקפת העולם של המורה. וג'טסון קאפה מדגיש בטקסט שלו שתלמיד שבא אל המורה בצורה כזאת, מאוד חשוב שהוא רק יעשה את זה עם אדם שהוא נראה לו ראוי מבחינה ספיריטואלית. אתה לא הולך באופן עיוור אחרי כל אחד, זה נורא מסוכן. אתה לא כל כך פותח את עצמך ומבטר על עצמאותך, אתה צריך לבחון את המורה יותר לפני זה. ולכן הוא נותן קודם הדרכה מה לחפש אצל המורה. במיוחד, מכיוון שכל זה הכנה לטנטרה, במיוחד כשאנחנו מתקרבים אפילו לטנטרה, אנחנו לא הולכים וחוקרים את המורה או מראיינים את המורה, זה אנחנו לא עושים, אנחנו מתבוננים במורה, מתבוננים מה הוא מלמד, איך הוא מלמד. אנחנו לא הולכים ומתחילים לחקור. לא ראוי להתייחס אליהם כאל שווים. ולא מתאים לצפות מהם שיסבירו לכם איך הם רואים אתכם, למה הם מדריכים אתכם כמו שהם מדריכים אתכם. כל זה לא במקום. אין לתלמיד דרך אובייקטיבית לבוא ולבחון ולהעריך את מה שנאמר לו, כי אין לו את אותה פרספקטיבה שיש למורה. אז בשלב מסוים זה אומר שצריך ללכת על סמך אמונה. וזה לא קל. ההישענות על מורה פרופר היא אחד החלקים היותר קשים בפרקטיס, אומרים הכי קשים בפרקטיס. במיוחד אם אדם לא אוהב לוותר על שליטה. אנשים שהם קונטרול פריקס, מה שאומרים. אז מורים שהם קצת מנוסים, שמעריכים כאלה, הם מאוד זהירים איתם. אז זה האספקט הראשון של איך להתייחס אליהם במחשבה. האספקט השני, שיהיה לנו גישה כמו יהלום. דמויית יהלום. דורג'י טאבוסם בטיבטית. מה פירוש דמויית יהלום? זה אומר שהיחסים בין המורה והתלמיד צריכים להיות מאוד קרובים ומאוד יציבים. היהלום פה זה מסמל את היציבות, שהם לא יהיו פחפחים. יש פה עסקור בסטקסט לאינדרה ולכוחות שחור. יש כוחות כאלה שמשתלטים על החשיבה שלנו, על המים שלנו, ומשמרים את הקיום הסמסרי שלנו. ולפעמים מדברים אותם בדרמה כמעין אלים שהם עדיין סמסרים ושהם יכולים לשלוט במים שלנו. וכשאדם פונה לדרמה ומתחיל ללמוד עם מורה, הוא מתחיל להשתחרר מן הכוחות האלה. ואותם יצורים מבחינים בכך ומתחילים לעשות צרות. באים קשיים. הם באים בצורת פיתויים. ומתפתים לכל מיני דברים סמסרים, הם באים בצורת איומים, דברים מפחידים שקורים לנו, להרתיע אותנו מדרכנו. במיתולוגיות, ותמיד יש מפלצות שצריך להילחם איתן שמופיעות פתאום. אז יש את ההשפעות השליליות האלה שיבואו, כשנתחיל ללכת ברצינות בדרך הדרמית, פיתויים אלה יבואו והקשיים אלה יבואו, והם יראו לנו מאוד משכנעים. אנחנו ממש מוכרחים את זה לעשות, או רוצים את זה, או זה מאיים, זה אני לא יכול. והם יגרמו לנו לבחון את דרכנו ולפקפק בדרכנו. ופה היחס הזה צריך להיות כמו היהלום, הוא צריך להיות מאוד יציב, מאוד חזק, כדי להתגבר על הדברים האלה שיבואו בדרך. ככל שנתקדם בדרך, המפלצות באות יותר. אז זה השני. שלוש, זה התייחסות להיות כמו אדמה. מה פירוש להיות כמו אדמה? פה עלמה נותן משימות, עלמה מתאים משימות. והן יכולות להיראות לנו כקשות, כמסע כבד. האדמה סוחבת כל מסע, בלי לפעמים. אז מיינד שהוא כמו אדמה, פירושו שאנחנו מקבלים את המטלות של עלמה, ולא מרגישים שום עייפות, שום טרוניה, ואומר לנו גשפוטוה, גשפוטוה היה מהקדמפות, יש לנו פריבילגיה עצומה, למצוא למה וללכת בעקבות ההנחיה שלו, אז אל תהפוך את זה לנטל, הפוך את זה לתכשיט. ולמה נותן מטלה, תהפוך את זה לתכשיט. אז זה השלוש הראשונות. ואמרנו שיש תשע, אז את כל שאר השש מצרפים לקטגוריה אחת. והקטגוריה הזאת אומרת איך לממש את ההתייחסות במחשבתנו. אז עכשיו יהיו פה שישה סעיפים. אז האחד זה כמו רכס הרים. ההר מסמל משהו שהוא מאוד יציב, יישאר בלתי מעורער. אתה עושה מה שלמה אומר, יכול להיות שתרגיש לא נוח עם מה שהוא אומר, יכול להיות שזה יהיה קשה מה שהוא אומר, ואתה לא נותן לדברים לערער אותך. לפעמים נטיל עליך אתגר גדול, ועלול להוביל אותך לרפיון ידיים או לרתיעה, לא לתת לזה לקרות, זה צריך להיות מאוד מאוד יציב, כמו הר. ואם אתה מגיע ביחסים שלך עם למה, לרמה כזאת שהוא זורק לך אתגר קשה, אז זה כבר רמה מאוד מתקדמת ביחסים, וזה אומר שאתה מאוד קרוב לפריצת דרך. ואז מאוד חשוב להתמודד עם זה, וזה קריטי לפתח סבלנות בקשר הזה, לעשות את זה באורך רוח. ויש סיפור על רינצ'מו, על למה בתלמיד שלו שיושבים ולומדים במערה בטיבט, וקר שם נורא נורא. והתלמיד מרגיש שהקור הוא כבר מזיק לבריאותו, והוא מבקש מהלמה, בוא נלך, אני כבר לא יכול לשאת את הקושי הזה, שזה מביא אותנו למה שנקרא טאפס. טאפס זה קשיים. וכל אחד מאיתנו יגיע, יש להביא בדרמה שאנחנו נצטרך להתגבר על קשיים גדולים. והקשיים האלה מאוד מתארים ומאפשרים לנו לפתח אורך רוח. ולמה כשהוא רואה שהתלמיד מוכן, יעמיד את התלמיד בפני קשיים גדולים. נדחוף אותו למצבים שיש שם קשיים גדולים, כדי לפתח אצלו אורך רוח, כדי לפתח סיבולת לרמה עוד יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה, להתמודד עם הרמה הבאה של השיגים רוחניים. אז הנה הדוגמה שמספרים לנו פה, זה שני אלה יושבים בקרנוע, והתלמיד מבקש מהמורה, בוא נלך מפה, אני סובל ובריאותי נפגעת. ועל זה עונה לו המורה, תראה, בסמסרה יש אין ספור גלגולים, ומרביתם אומללים מאוד. מדי פעם אנחנו נולדים באיזו צורת חיים שהיא מאוד מהנה של האלים, וגם אתה, הוא אומר לו, כבר היית בעולם האלים, וישבת שם בארמונות מלכות, איפה שהכל היה נוח ויפה, ולא היה קר, והנה תראה איפה אתה עכשיו, מה זה עזר לך? שם לא תיבשו, אז עכשיו שם לשקט ותלמד. בקיצור, מה שהוא אומר לו, ההזדמנות והנדירות של הצירוף הזה לשמוע דרמה היא כל כך גדולה, החשיבות של להבקיע דרך כאן, אין לה שום השוואה לכל נחות שאנחנו יכולים לרצות לעצמנו. ואז הוא אומר לו, שב, צ'וקה, יושב בישיבה מזרחית עם רגליים מסוכלות, שב בשקט ותלמד. האם זה אומר שללמה אין חמלה על התלמיד?
הפוך, יש לו הרבה חמלה.
הפוך, יש לו הרבה חמלה, הוא רוצה להוציא אותו מסמסרה לגמרי. אז הוא אומר, תעזוב את הקור, אנחנו עכשיו הולכים על טיול הרבה יותר חשוב. אז זה הראשון מבין השש, שבקטגוריה הרביעית. השני ביניהם, זה ליצור התייחסות של שירות, של להיות משרת לעולם. להיות משרת, פירושו להיות ללא שום גאווה. בודיסטווה בא לשרת את העולם ללא שום גאווה. לא משנה כמה העבודה משפילה ונמוכה, הוא עושה את העבודה. מה שהמורה אומר הוא עושה. יש פה סיפור על למה התישה, וקבוצה של אנשים שהיו איתו שהיו מתרגמים, ויום אחד בנדודיהם בתוך טיבט הם הגיעו לאזור שנקרא צאנג, וצאנג פירושו בטיבטית נקי וטהור. ובאזור הזה היה הרבה ביוב ובוץ. אז הם הגיעו לאזור הזה שהיה מלא ביוב בכל מקום ובוץ, וגש את דון טומפה, הוא היה תלמיד של התישה, זה 500 שנה לפני הגילו פה. הוא מורה מאוד ידוע במסורת הבודיסטית. זה הסיפור שהוא הוריד את גלימתו וניקה את כל התינופת וכיסה את זה, פתאום הוא הוציא איזה חול לבן וכיסה את האזור, אף אחד לא יודע מאיפה הופיע החול הלבן, ואפילו בנה מנדלה והגיש אותה להתישה כדי שלמורה יהיה נוח ונעים לשבת. ואז אומרים שהתישה אמר, ארה, שזה פיתוי, יופי יופי, ידע, דבר מבסוט. הוא אומר, כן, כזאת מנדלה הייתה לי גם בהודו, הוא היה מבסוט. אז זאת הגישה השנייה. השלישי זה התייחסות כמו מטאטי רחובות. אם קודם אמרנו לבוא בלי גאווה, פה זה לבוא לגמרי בלי גאווה. לסלק לחלוטין כל רגשות של גאווה ושל עליונות. חשוב שהתלמיד יחשוב את עצמו כיותר נחות מן הלמה. ופה נותנים את הדוגמה שנתתי לכם, שהתלמיד הוא כאילו האוקיינוס, והחוכמה של המורה זה 100 שלגים הצחים והתיאורים שנשפחים לתוך האוקיינוס, ואם התלמיד לא שם את עצמו נמוך נמוך, הוא לא מאפשר ל100 שלגים להגיע אליו. נניח שאתה פוגש מישהו ואתה מעריץ אצלם איזו תכונה. הסוג אחד של גאווה זה להגיד, גם אני ככה. הוא פיקח, גם אני פיקחית. זה סוג של גאווה מתוך השוואה למישהו אחר. אני רואה משהו אצל מישהו אחר, ואני אומר, גם לי יש, גם אני פיקחית. זה אחד. יש סוג גאווה שבו אני אומרת, אני הרבה יותר פיקחית. זאת אומרת, יש גאווה של להרגיש שווה למישהו ולהתגאות בזה, ויש להרגיש עליון על מישהו ולהתגאות בזה. מה שאומר, כשאתה בא למורה, אתה צריך לסלק כל סוג של גאווה. אתה צריך במכוון להרגיש את עצמך נחות ולעבוד על זה ולעשות על זה מדיטציה, אחרת מהשלגים האלה לא יוכלו להגיע אליהם. ומה שאומר על זה ארט, שההתייחסויות האלה הן די מובנות מאליהן, נכון? אנחנו באים ללמוד אצל מישהו, אנחנו באים עם ראש גדול, אנחנו לא נלמד הרבה. אבל זה לא אוטומטית שאנחנו חושבים ככה, שאנחנו גם מתנהגים ככה. זאת אומרת, דורש הרבה עבודה לטפח אותו, זה ממש פרקטיס. ומכוון לטפח את זה אצל עצמי, את ההתייחסות הזאת. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו במודע להביא את עצמנו למקום הזה, כי יש לנו גאווה. ויש פה עוד ציטטה מגשת דרום טומפה, שאומר, השק הזה של גאווה לא ניתן להחדיר אליו את המים של המעלות הרוחניות הטובות, לא יחדרו פנימה. ופה ארט אומר שהתרגום הזה של שק הוא לא נכון, זה נפלא ללמוד עם ארט, כי הוא הולך למקור הסנסקריט, והוא רואה מקומות איפה שהתרגום הטיבטי פה מדויק. בעצם אותה מילה בסנסקריט פירושה גם גבעות, אז הוא אומר שמה שמתקמים פה ש... אל הגבעות האלה של הגאווה, המים של הדרמה לא יכולים להגיע. כי המים לא עולים, הם רק עובדים. אז בכל הכתובים, גאווה היא מכשול רציני לקבלת הנחיה. ואם אתה שם את עצמך למעלה, המורה לא יכול לתת לך דרמה, אפילו אם הם רוצים. וזה יביא נזק לדרמה. אם תלמיד בא עם גאווה, והמורה בכל זאת מנסה ללמד אותו, זה מביא נזק לדרמה. ומכיוון שדרמה היא כל כך קדושה ויקרה, מורה שמודע לטיצ'ינג הזה פשוט לא ילמד את המצב הזה. הוא יסרב ללמד. וחשוב להבין שיחסים עם מורה זה לא איזה תרגיל כוח, זה לא איזה משחק כוחות. והמורה, אם הוא מורה ראוי לשמו, הוא לא בא מאגו. אבל תלמיד צריך לזכור שגם אם יש לו אגו, המורה לא בא משם, ולא להתייחס לזה כאל משחק כוח, כי אחרת זה אבוד, היחסים אבודים. אין צ'אנס. וזה חיוני, זה תנאי חיוני כדי לקבל בנפיט מהטיצ'ינג. ועוד דוגמה שהם נותנים פה בלאמרים שהם בו, מדברים על טיבט, אומרים, כשמגיע האביב בהימלאיה, איפה המקום הראשון שהירק מתחיל להציץ מתוך השלג?
בעמקים.
בעמקים, בעמקים. אז הדרמה תתחיל לתת פרי אם אתה נמוך. היא לא תיתן פרי אם אתה שם את עצמך למעלה. אז זה ההתייחסות של ה... מטאטי רחובות, של הסוויפר, של השמש, של השרת, של מישהו במעמד הנחות ביותר. והאדם צריך במכוון לשים את עצמו שם כשהוא בא למורה. ההתייחסות הרביעית זה לראות את עצמי כמעין רכב או כלי תובלה, אמצעי תובלה, מסוגל לבצע את התפקידים שהמורה מטיל עליי, גם אם הם מאוד קשים. ופה נכנס הסיפור על טילופה שנתן לנרופה לעשות כל מיני דברים. נרופה היה מורה גדול, 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 גדול. כל הטנטרות עבור דרך נרופה. לפני שהוא היה מורה טנטרי, הוא היה ראש מנזר, הוא היה מלומד עצום ורב. והוא עזב את המנזר והלך לחפש לו למה ומצא את טילופה שהיה יוגי. הוא היה יושב עם אזור חלציים ככה בשום מקום. וזה היה למה שלו אחרי שהוא עזב את המנזר. וטילופה ראה שיש הרבה גאווה לנקוץ את נרופה לפני שהוא יכול להתקדם. יחד עם זה הוא ראה שהוא כלי מדהים, אבל היה צריך להכין אותו. והוא נתן לו מטלות, אמר לו לעשות דברים איומים, אמר לו לקפוץ מהגג, והוא קפץ מהגג, הוא שבר את כל העצמות, באמת שבר את כל העצמות. ואז המורה עשה אופס, הוא עברי, כי המורה ידע לעשות ניסים. בכל אופן נתן לו תפקידים מאוד קשים, שגם בחנו את האמונה של נרופה, וגם באותו זמן תיהרו הרבה קרמה. מורה לא יגיד לכם לקפוץ מן הגג אם הוא לא חושב שאתם מוכנים לקפוץ מן הגג. אבל כשמגיע הזמן, הוא יגיד לקפוץ, ואז אתם צריכים לקפוץ. המורה אומר קפוץ, ואז הוא קופץ. והוא בטח לא אומר סתם, הוא לא אומר לקפוץ מן הגג כדי לראות אותך נפצע.
לא סתם משתעשע אתם.
כן. אבל תחשבו על מידת האמונה שנדרשה מן אירופה כדי לקפוץ מן הגג, ותראו מה עשה נרופה, הוא הביא לנו את כל הטנטו. והוא עצמו עלה השמיים כמו אליהו הנביא, בחייו, בלי לעזוב את גופו. אז בקיצור, הבוטום ליין של ארבע זה שאתה כמו כלי רכב שלוקח את כל מה שהמורה אומר, איך שהמורה אומר. הגישה החמישית שבקבוצה הזאת זה התייחסות כמו כלב. כמו כלב מבחינת מאוד נאמן. וזה אפילו אם הלמה נוזף בך, או מעליב אותך, מה שנראה כמעליב אותך. זה תמיד נראה כמעליב אותך, כי למה לא מעליב? אבל התלמיד שעוד יש לו אגו, זה יראה מעליב. ולעולם לא להגיב בכעס על זה. כמו כלב. הוא לא שב, הוא לא נעלב. אז יש פה גם כן סיפור. על למה והתלמיד שלו, שנמצאים יחד, ופוגשים את הלמה של הלמה. והתלמיד לא מכיר את הלמה של הלמה. והלמה הגדול פוגש את התלמיד שלו וגוער בו ונוזף בו. ואז התלמיד הצעיר אומר, מה זה, למה המורה שלך כל כך שומע אותך? למה הוא גוער בך ונוזף בך? אז אומר לו, למה, האמצעי? מה, אתה שמעת ביקורת ונזיפה? בעיניי זה היה כאילו האל הרוקה בא ומדבר עליי. עד כדי כך הוא ימין את עצמו. יש פה ציטטה, תוך הפרז'נה פרמיטה הבינונית של השמונת אלפים פסוקים. בפרז'נה פרמיטה כתוב, אפילו אם המורים נראה כאילו שהם בזים ומתעלמים מן התלמידים שרוצים את הטיצ'ינג, אל תנסה להתקומם כנגדם. עליך, על התלמיד, יצא על התלמיד, עליך להתמיד ללא לאות, עם הרבה כבוד ובהתמדה, לחפש את הטיצ'ינג. אז אולי עוד כמה הערות של ארט שאומר על זה, וזה נורא חשוב, נורא יפה. אל תחשוב שאם אתה מחפש ללמוד דרמה, שזה נותן לך איזשהם זכויות. אפילו קרה לי, אנשים אמרו, אנחנו תלמידים טובים. מה אתה רוצה? אנחנו תלמידים טובים. זה שאתה רוצה ללמוד דרמה, זה לא מקנה לך שום זכויות. אצל המורה. זה לא מקנה לך שיתייחסו אליך כך או אחר, מצד המורה. זו גישה שהיא מאוד נאיבית ולא נכונה. ולפעמים היחס של המורה יהיה מענג ונעים, ולפעמים הוא יהיה מלא אתגרים. והתפקיד של התלמיד זה לא ליפול ברוחו. ובכל המצבים האלה, בכל התגובות הנפשיות שיעלו אצל התלמיד, חשוב לפתח את האורך רוח ולהישאר אותו. הסיבה שהדברים מופיעים לך כקשים או כאתגר, זה בגלל מכשולים אצלך, אצל התלמיד. בגלל שאצלך עולים מכשולים, היא לא באה מצד המורה. יש משהו אצלך שגורם לך להרגיש מאוים או להרגיש מאותגר, והנחישות להישאר ולשמור אורך רוח תגרום לאותו מכשול לחלוף. איזו שבאמצעותה המכשול הזה יחלוף. ואם מורה לדם הבוחר לנזוף בך או להתעלם ממך, התפקיד שלך זה לא להתנגד לזה, לקבל את זה. סיפרה לי נזירה מדהימה, נפלאה, שהיא עכשיו יד ימינו של גשם מייקל, היא עכשיו יצאה מריטריט של 10 חודשים. היא סיפרה לי שבמשך שנים היא הייתה תלמידה של גשם מייקל, והייתה לה כל הזמן הרגשה שהוא בכלל לא מתעניין בה ולא אכפת לו ממנה. הרבה שנים, היא התמידה, היא מדהימה. ככה שהתפקיד של התלמיד זה לעמוד באתגר, זה התפקיד שלו. חשוב שיהיה לתלמיד התכוונות להמשיך עם דרמה, עוד יותר, עוד יותר, ולכבד מה שנראה לו שם, אני מרגיש לי, וללכת עם המורה במיוחד כשעולים כאלה דברים. אז זה אומר שיש עבודה לעשות עם המורה הזה ספציפית, שנעשה את העבודה עכשיו, שאנחנו הולכים ומנקים מכשולים, אז במיוחד כשהם עולים להישאר שם, ולהתמיד. והגישה השישית כאן, זה הגישה של להיות כמו סירה. מה פירוש כמו סירה? לא להתעייף ממשימות שהמורה מטיל עליך, לא משנה כמה פעמים הוא אומר לך לעשות את זה. והסירה שטה לה ללא מאמץ על המים. הסירה לא מתקוממת, לחצות את הנהר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הלוך ושוב, הלוך ושוב. זה לא סירה, זה מעבורת. מעבורת זה מה שהיא עושה, עוברת את הנהר, הלוך וחזור, נכון? לא מתקוממת. כשאתה הולך ומתמסר ללמה, אתה מתמסר ללמה בשמחה. אין סנס של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה כל הזמן מטפח את המסירות ואת השמחה. כל ההתייחסויות האלה באים מאותה הסוטרה שהזכרתי בהתחלה. ואם לא נעשה מאמץ לטפח את הכישורים האלה, הם לא יבואו מעצמם. חשוב לדעת, הם לא באים מעצמם. נדרש מאמץ מודע לטפח את כל אחת מההתייחסויות האלה. המורה לא יבוא ויגיד לנו, עכשיו אני רוצה לזרוק לך אתגר. האתגר יבוא. האתגר יבוא בעצמו, ספונטנית. התפקיד שלנו זה לשמור את המיין של הכלב, כמו שדיברנו. ולנו במערב, כשאנחנו קוראים את הרשימה הזאת של 9 חבר'ה האלה, הם נראים קשים. אבל חשוב לזכור שהם באים ממקום של המון חוכמה. שבתוכך, וגם אם אנחנו עוד לא מבינים אותם, ואולי קשה לנו לקבל אותם, וזה לוקח זמן לקבל אותם, אף אחד לא דורש שבאופן אוטומטי תקבלו אותם, אבל חשוב שתנסו להבין אותם ולהרהר בחשיבות שלהם. ולפחות לנסות לראות איך זה אפשרי עבור כל אחד מאיתנו לפתח אותם. וכאמור זה לא יקרה בבת אחת. אבל אם אנחנו מצליחים, אם אנחנו מוצאים את המורה הנכון ומפתחים את היחסים בצורה נכונה, התגמול הוא אדיר, אין לו דוגמה. אבל בדרך האגו שלנו יילחץ שוב ושוב ושוב. צריך לזכור שהאדם שמתחיל לצעוד בדרך להרה זה לא האדם שיוצא מהצד השני. בדרך כל האגו מתנקל. וזה התפקיד של הלמה, זה לעזור לך לנקות אותו, וזה יהיה לא נוח. זה ירגיש מאוד לא נוח. וחייב תלמיד לתת לעצמו מידה של קבלה, ואם תרשה את המידה הזו של קבלה ביחסים, כעבור זמן תראה שבעצם אין נזק. איפה שפחדת שאתה תנזק, תראה שאין נזק, וזה יודע אותך לתת עוד יותר, להרפות עוד יותר. אז זה קורה בהדרגה. אתה מרפא יותר ויותר בהדרגה, בעיניים פקוחות, לא מתוך הרגשה שזה נכפה עליך, אלא מתוך שאתה מרשה את זה, ולא תתחרטו על זה. אז זה תשע ההתייחסויות במחשבה.
וכוחים הדויה עם הצילי יבשות האהבה נחמה ולבנה היא הדויה ופנימים של כל חסד נעתה בלבי יחנה וחד ישנה וגם של אדנתיה ולבי יחנה וחד ישנה וגם של אדנתיה וניתנו בך ותזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב, וגם גדול עד מהם לא רק אני אחיון.